איש לעילוי נשמתו של מורי ורבי הרב צבי יהודה הכהן קוק זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני 29 שנים בי"ד באדר פורים דפרזים, זה היה אז. וחשבתי איך אני אוכל באמת להעלות את זכרו של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, והגעתי למחשבה שאולי בדרך כלל נוהגים לדבר בשבחו של אדם, מעלותיו, פעולותיו, ואני הייתי רוצה לבחור בדרך ייחודית. זכיתי, והרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הוא קירב אותי ליהדות. ורציתי אולי שנכיר אותו מהזווית הזאת דווקא. כן, באותה שנה שהוא נפטר, אנחנו הוצאנו חוברת קצרה לזכרו, והחוברת הזאת היא מתחלקת לשני חלקים. החלק האחד מדברת על נושא של אהבה, אוהב את הבריות, והחלק השני הוא מקרבן לתורה. היה נהג לומר, כתוב את פרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז היה נהג לומר, ללמד אותנו, חוזר על זה הרבה פעמים, אוהב את הבריות זה מצווה בפני עצמה, ומקרבן לתורה זה מצווה בפני עצמה. זה לא אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה, זאת לא אהבה תלויה בדבר. אני רוצה לאהוב את הבריות כי הן בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. מקרבן לתורה זה מצווה בפני עצמה. אז חילקנו את החוברת הזאת לשני חלקים. חלק אחד, קבוצת מאמרים קצרים, איך לאהוב את הבריות, מה זה אהבת הבריות, מה זה אהבת חינם. החלק השני הוא מקרבן לתורה. וברשותכם, אני מקווה שהשעה הזאת תספיק לנו קצת להתבונן, לעיין בדברים שהוא אמר בעניין של אהבת הבריות וקירוב לתורה. אבל לפני הכל, הייתי רוצה לשתף אתכם, אמנם זה עניין אישי, אבל אני חושב שהוא יצא מכלל העניין הפרטי, שאני זכיתי להתקרב ליהדות, אז באחד הפעמים הראשונות באמת פגשתי את הרב צבי יהודה בירושלים. ואיך היה הדבר? אני בשעתו הייתי בגליל המערבי בקיבוץ גשר הזיו, וכשהגעתי מתוך חיפוש דרך, חיפוש עצמי נאמר ככה, והגעתי למסקנה שאני לא יודע מה זה יהדות, לא למדתי תורה, לא למדתי, לא מכיר את זה, אנחנו אומרים, זה חור בהשכלה היה אצלי. אז חיפשתי איזשהו רב שידריך אותי, יסביר לי איך, מה לומדים, איך עושים. והקיבוץ שאני הייתי בו, קיבוץ גשר הזיו, הוא היה ליד העיר נהריה, ובתמימותי אמרתי, אני בטח בעיר נהריה יש רב, ניגש אל הרב הזה בלי שהכרתי אותו מקודם, אולי הוא ידריך אותי ויסביר לי מה צריך לעשות. ובאמת אכן הלכתי לנהריה, מצאתי שם רב העיר, הרב אהרון קלר זכר צדיק לברכה, רבה של נהריה במשך עשרות שנים. ובאתי אליו ואמרתי לו, אני טבולה רזה, לא חלק, ואני רוצה ללמוד יענו. אז הוא אמר לי שני דברים. א', הוא אמר, תשמע, יש כאן ספר קיצור שולחן ארוך, מה שנקרא פקודות מטכ"ל של הדתיים, קח את הספר הזה ותעשה את מה שכתוב כאן. והזמין אותי לשבת, אבל הוא גם עשה עם חסד גדול ונתן לי פתק לבן שלו שלומד בישיבת מרכז הרב בירושלים, ועם הפתק הזה אמר, תיסע לירושלים לבן שלי הרב מיכאל, ייבדל לחיים ארוכים, וזה יעזור לך. הפתק הזה הגעתי לרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, נפגשתי איתו, הרושם היה באמת של יהודי מאוד חם, מאוד אוהב, מאוד מבין לנפשי. נוצר איזשהו קשר עם הרב סיודה, ונתבלנו בינינו שנשלח מכתבים אחד לשני. ואני רוצה לצטט כאן שני מכתבים שהוא שלח לי. מתוך המכתבים ניכר האדם. אדם, אדם מקבל מכתב, אז מתוך זה אתה יודע מי השולח, הסגנון הדיבור, היחס וכל זה. והנה רוצה, הייתי ברשותכם, שנכיר את את הנשמה המיוחדת הזאת, את הרגישות, את העדינות, את החום ואת האהבה שהייתה אופשנית כל כך לרב סיודה, זכר צדיק לברכה. אז אני אקרא לפניכם שני מכתבים. תראו, אולי הוא הכיר אותי פעם אחת. הוא כותב לי מכתב. דוב יקירי מאוד. פגשת בן אדם, יקירי מאוד. דוב יקירי מאוד. כל השלום והברכה. כמה אינמתני במכתבך הנחמד ובידיעת שלומך וענייניך. אני כתבתי לו מכתב, איך אני מרגיש וכל זה, הוא עונה לי. ואני לא כגמול השיבותי לך. אנא, סלחנה, ואל תתרעם עליי. כי מסיבות זמנים אלה הכריחוני לצערי להתעכבות זאת. וענייני קודם כל להביע את נעימותי וברכתי המפורטת ומשולשת לך להתגבשות החלטתך הכללית לקיום מצוותינו הממשיות, להתחלתך הממשית בשמירת השבת והפסקת העבודה בו. אני בשעתו הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע, והחלטתי להתקרב ליהדות. דבר ראשון, ביקשתי מהנהלה, מי שאחראי אליי, אני אומר, אני מוכן לעבוד, אבל לא בשבת. ואז המציאו המצאה, היום זה כבר מקובל, שיש טיולים לדתיים בשבת, שלא עוברים את התחום, את הדברים האלה. אז הייתה החלטה, מגיב על ההחלטה הזאת. ולתוקף בהירות ידיעתך האמונתית את השם אלוקינו האחד. יוצר הכל, מקור הכל ומחיי הכל. אני לא זוכר את המכתב ששלחתי אליו, אבל לפי מה שהוא עונה, אני מבין, כשאני אמרתי לו, אני החלטתי לקיים מצוות, לקיים שבת, ואני הגעתי למסקנה שיש בורא עולם, שהוא יוצר הכל, כמו שהוא מציין את זה כאן, בורא הכל. ואתה הכי חביבי ונכבדי, הודיעני נעמה מצבך, מצב רוחך ומעשיך, ומהן הבעיות שנתעוררו לך בינתיים, ועם מי נפגשת בינתיים? ומתי אולי נוכל להתראות בקרוב ולהוסיף שכלולי בירורים? נאמנך בלב ונפש, ומתגעגע לך ומצפה לך במלוא ברכות החג, זמן חירותנו, דיין והפסח, צבי יהודה. תראו איזה מכתב לבבי, משהו מיוחד במינו. פגש אותי פעם אחת. איך מתעניין, איך הוא חשוב לו, אכפת לו, איזה רגישות יש לו. עוד מכתב אחד שהוא כתב לי בהמשך, כמה חודשים אחרי זה. כל תודתי וברכתי לך, דוב יקיר לבבי ונפשי מאוד. תראו איזה יחס, איך הוא מתייחס ל... זה לא רק לי דרך אגב, היו באים לביתו אנשים באמת מרחוק מאוד, וכל אחד הרגיש שהוא קרוב אליו מאוד, למרות שהוא בא לפעמים מארץ זרה, תרבות זרה, מקומות רחוקים. ואני, הלא עודני בבקשתי וציפייתי סליחתך מאז על התעכבות כתיבתי אליך ביחס לדיברות שניות שלך, אשר כל כך אינמתני בהם. תראו, אדם רגיש. אני כתבתי לו מכתב. והמכתב הזה כנראה שכב כמה שבועות אצלו על השולחן. הוא מרגיש שהוא פגע בי. אני ציפיתי לתשובה. לא יכול לענות לי, אבל הוא אומר, אני מבקש לך סליחה, למה לא סלחת לי? אני כל כך היה לי צער גדול שהתעכבתי במכתב הזה. אמנם נענשתי על כך. זה שלא עניתי לך מיד על המכתב, נענשתי על כך. כעוגן, כיצד? ויסתם חזון ממך, והיינו ממני. אם אני, הזה שהתעכבתי במכתב, לא עשיתי לך טוב, אני ואתה ביחד, גם לי לא טוב. החזון שנמנע ממך, חזון מבחינת רוחנית נאמר, אז החזון הזה זה גם שלי. אז אם ממך נמנע טוב, גם ממני נמנע טוב. במשך זמן זה שהתעכבתי, ידיעות שלומך ומהלכי עניינך, יקיר שלי, יקיר שלי, ככה כותב, רב ענק כזה גדול, כותב בחור שהזדמן לו, מה אישיות מיוחדת. ותאמין לי, כל ההתעכבות הזו אינה אלא מתוך אונס מסיבות הימים האלה ומהמסותיהם. ואומנם גם חיכיתי והכנתי לקיומה של תוכניתך שנתראה בקרוב. אני אמרנו נתראה בקרוב, אבל לא באתי. חצי שנה אחרי זה הגעתי. ואתה לא תקבל ברכתי הנאמנה המיוחדת לקביעות תורה שלך. אני עניתי לו שאני החלטתי ללמוד תורה בצורה קבועה. ותקוותי וביטחוני כי תעלה ותעלה ותוסיף עוז אומצה ואור אמיתה ושמחת פיקודיה בעזרת השם. ועם זה ציפייתי ותוכלתי לקיומך עכשיו אותה התוכנית שנתראה בקרוב, לא מוותר, רוצה לראות אותי. סליחה. ועלית וקמת אל המקום אשר בחר השם, העיר שחוברה לה יחדיו, אולי בימי חגנו זמן שמחתנו, הכוונה היא לסוכות, אלא הוא מאיר לי כאן בערה, אלא ביום חמישי צריך כנראה להיות בתל אביב לקיום מצוות, הכוונה הוא הלך לכהן, לפדיון הבן. שלך נאמנך מצפך צבי יהודה. שנתאם קצת, איזה אישיות רגישה, אוהבת, כל אחד ואחד. זה מתבטא בשני המכתבים האלה שהוא שלח. אחר כך שהקמנו את מכון מאיר, אז הוא מאוד חיזק את ידי, ואני אולי אצטט מכתב קצר לחיזוק ולעידוד, כן? בקשר למכון שאנחנו נמצאים בו כרגע. בעזרת השם, אייר טוב לישראל. אולי זה חודש יהיה? לא. תמוז הוא כותב את זה. תפשין למד זין. היי אלפים תפשין למד זין. כבוד יקירי חביבי מזכה הרבים ומקדש שם השם בקיבוץ עמו ונחלתו דוב ביגון. מכל לבבי ונפשי הנני מביע הוקרתי והערכתי הנאמנה אל מפלאות פועלך הכלל ישראלי של מקרבם לתורה במכון מאיר. כן, תוסיף, תרבה, תגדיל, תאדיר במלוא סייעת הנשמיה ותפארת הצלחה מרובה הדורש שלומך ומעשיך תמיד בכל ציפיית הישועה השלמה צבי יהודה הכהן קוק. זה ביחסו למכון, הוא עומד בכל יסודו של מכון מאיר. הרב ציודה פעל רבות וזיקה את הרבים, בהרבה שטחים, בהרבה דברים. הדבר הראשון, אפשר לומר, הוא הוציא לאור את הכתבים של אביו זיכרונו לברכה, רב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. אבל לא רק שהוא הוציא אותם לאור מבחינת שהוא התפיס אותם והפיץ אותם, אלא גם הוציא לאור מבחינת זאת שהעמיד מאות אלפים, והיום אפשר להגיד רבבות תלמידים, שלומדים את משנתו ואת תורתו ומושפעים מהם. הוא הוציא מהכוח אל הפועל, הייתי אומר, את אותם רעיונות הציליים, מסגבים, כלל ישראליים, כלל עולמיים, כל אורותיו של הרב קוק זצ"ל, הם קיבלו מינוף, נאמר, בלשון המודרנית, על ידי הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. והתוצאה הייתה גם באופן חברתי, לאומי, ציבורי, אפילו עולמי. כל מפעל ההתיישבות בישע, הוא עמד ביסוף כל המפעל הזה, ודחף את התלמידים, אלה הראשונים שעלו להתיישבות בחברון, בגוש עציון, באופרה, בכל מקום, הוא היה עומד, וכל זה בהמשך לאורותיו של הרב קוק זצ"ל. לא יודע אם הרבים יודעים, אבל העלייה הגדולה מרוסיה, של כמיליון יהודים שעלו מרוסיה, זה התחיל ממטה שהרב ציודה יזם והקים לשחרר את אסירי ציון, הרב יוסף מנדלביץ' שהוא כאן מלמד ואחרים, וזה עשה בקיע בלחץ בינלאומי, אפילו, ועשה בקיע בחומת הברזל שהייתה אז ולא אפשרה ליהודים לעלות, והחומה הזאת נסדקה ונפרצה, והנה מיליון יהודים עלו. וכל זה התחיל מהבית הצנוע שלו, כאשר לו יושב ומלמד תורה. ואני ברשותכם רוצה באמת דברים לזכרו, חוץ מהפרטים שציינתי כאן, זה רק מעט ממה שהיה באמת. לקרוא יחד איתכם דברים שהוא לימד, וחזר ולימד, וזאת הייתה דרכו. הוא היה מלמד, ולפעמים היה חוזר מאות פעמים על אותם רעיונות. בתחילת דרכי, כשבאתי לישיבה, למרכז הרב, לא הבנתי, הרב לימד אתמול בדיוק, מה שאתה מלמד היום, למדת גם אתמול. אחרי הזמן למדתי, כי זה לא מספיק שאתה שומע פעם אחת. אינו דומה אדם שלומד 100 פעמים, לומד 101 פעם. והדברים האלה באמת הוטבעו, בנשמתם של תלמידה ותלמידי תלמידה ותלמידי תלמידה. נתחיל אולי בנושא של אהבת הבריות. בפרקי אבות נאמר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמובן מדובר כאן על קירוב רחוקים, כי את הקרובים אין צורך לקרב. קודם כל מדובר על רחוקים, יש מצווה, יש עניין מיוחד לקרב את הרחוקים. מדובר על הרחוקים, ועליהם נאמר, אוהב את הבריות. ולא פעם הוא היה גם אומר, זה לא כתוב כאן, אבל הוא היה אומר, בריות זה בריותיו של הקדוש ברוך הוא. זה גם אומות העולם, גם מי שאינו יהודי, גם בעלי חיים, גם צמחים. כל הבריות, כל הבריאה כולה היא בריאתו של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את הבריות, הוא אוהב את הבורא, מי שאוהב את הבורא, הוא אוהב את הבריאות. מספרים שפעם אחת, סיפרתי לכם פעם, אחד התלמידים סיפר שהוא הלך לזרוק את האשפה בביתו, הוא התקרב לפח האשפה והוא חזר. והתלמיד שהיה אחד עם הרב, לא הבין מה, הוא לוקח את שקית האשפה, רוצה לזרוק, והוא חוזר אחר כך לביתו. אחר כך, אחרי כמה דקות, עוד פעם לקח את שקית האשפה, והלך, לפני זה הסתכל, היה שם חתול בתוך האשפה. איזו רגישות, איזו עדינות, הוא אומר, אם אני אזרוק את האשפה, החתול בטח אוכל לו שם בשלווה בשקט, אני אפריע לו בסעודה. צריך רגישות גם לחתולים. אז הוא חזר, הוא וידא שהחתול כבר עזב את פח האשפה, ואז הוא דרק את פח האשפה. איזו עדינות, הוא אוהב את הבריות, כולל את החתולים. אני גם זוכר, זכיתי להכיר רב חשוב מבעלי המוסר הגדולים, הרב רב אלה לפיאן, זכר צדיק לברכה, בישיבת כפר חסידים. אז אני זוכר בבוקר הוא היה קם לתפילה, הייתה לו צלוחית כזאת, הוא היה שם שם חלב פשוט לחתול, לחתולים, צער בעלי חיים. צער בעלי חיים זה גם מצווה, כן? הלא נאמר אוהב את הבריות כדי או על מנת לקרבה לתורה. סליחה, לא נאמר אוהב את הבריות כדי או על מנת לקרבה לתורה, אלא אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. עיקר החיוב לאהוב וממילא מקרבה לתורה. כמו שציינו בתחילת השיעור, שאהבת הבריות היא לא צריכה להיות מותנית בקירוב לתורה. אם באמת אתה אוהב את הבריאות, בסוף יתקרבו לתורה. אבל זה לא תנאי, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. את ההוראה בדבר אהבת המקום, ואהבת הבריות, אנו צריכים לקיים כמו כל סעיף בשולחן ערוך. זה לא דיבורים באלמה. כתוב, צריך לאהוב את הבריות, צריך לאהוב את המקום, אבל צריך לקיים את זה. אהבת הבריות הבלתי מותנית, אהבה שאינה תלויה בדבר, והבלתי תלויה בדבר נמשכת מאהבת המקום, דיינו מאהבת הבורא. אם אתה באמת אוהב את האלוקים, אתה אוהב גם את בריאותיו. ומי הם בריאותיו? כולנו בריאותיו. הקרובים והרחוקים, צריך לאהוב את כולנו. הרב ציודה היה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. בהליכותיו, במידותיו. אבא זכר צדיק לברכה, הרב קוק צצל, שלעומת שנאת חינם, שבגללה נחרב הבית, היה אומר, יש להרבות באהבת חינם, בתורת תשובת המשקל. גלינו מארצנו בגלל שנאת חינם. ותשובת המשקל, זאת אומרת, צריכים לעבור לצד ההפוך. אהבת חינם, באהבת חינם נביא גאולה לעם ישראל. אהבה שאינה תלויה בדבר, כאהבת השם לישראל, ברית עולם. אהבת חינם לא בשביל מעלות ומעשים טובים, אלא חינם, בלי חשבון. אני אוהב את הבריות בלי חשבון, כמו הקדוש ברוך הוא שאוהב את בריאותם, בלי חשבון. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ולא מתנה, הוא אוהב את עם ישראל בכל מצב. כמו אבא טוב שאוהב את הילדים שלו גם כשהם שובבים. בכל מצב, בכל מקום אוהב את הילדים שלו. אבינו שבשמיים, כן? אנחנו צריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך. מה הוא אוהב את ישראל? מה הוא אוהב את בריאותיו? את ישראל כמובן. אז גם אנחנו צריכים לאהוב, בלי חשבון. חינם הוא שאין מעלות. זה נקרא חינם. זה לא חוכמה לאהוב את הצדיקים, לאהוב את החכמים, לאהוב את הטובים, אלא חוכמה לאהוב את אלה, סליחה שאני אומר, שנמצאים בהשפטות, מהשפעות ירים מביון. אלה שנמצאים רחוקים, זאת היא החוכמה. כשאין מעלות, הוא מביא כאן פסוק בזכריה, כה אמר השם צבאות, עוד ישובו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אלה הדברים אשר תעשו, אומר הנביא זכריה. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, אל תחשבו רע למישהו אחר. אהבת חינם קיימת עם כל החסרונות וללא כל התנאים, ללא כל תנאים. עם כל הבלבולים והקלקולים צריכה אהבה להיות אמיתית. יש רעה, אולם רעה זו אל תחשבו בלבבכם, אומר הנביא. אדם רואה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו, כל אחד יש לו את המעלות שלו ואת החסרונות שלו. אבל אומר הנביא זכריה, לעתיד לבוא, כשיהיו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ילדים וילדות. אני נוהג לומר כאן בשיעור, שכאן בשכונתנו, אנחנו רואים את זה יום יום. כשהולכים כאן לקראת הערב, הולכים לתפילת ערבית, מנחה, אז הולכים זקנים, מקלות, הולכים. על יד יש מגרש משחקים. ילדים וילדות משחקים. אני אומר לתלמידים, תראו, הנבואה מתקיימת באופן ממש מוחשי. אנחנו בירושלים, זקנים וזקנות, ילדים וילדות משחקים, אשרנו, מטוב חלקנו. אבל צריך גם לקיים את החלק השני של הנבואה. לא לחשוב איש על רעהו מחשבות רעות, רק מחשבות טובות. אני נוהג לספר סיפור על שלום בית שפעם זכיתי לעשות כאן, לפני שנים רבות. בא אליי זוג שהם היו במריבות ביניהם, היו רבים אחד עם השני. והבעל קצת אליי, אומר, אולי אתה יכול להיפגש עם שנינו, אולי קצת להרגיע את המשפחה. אמרתי לו, בבקשה, תבוא. באו, זה היה ביום שישי, הזוג הזה, דיברנו בינינו, ומה יש לך להגיד, מה יש לך להגיד? ברגע שהתחילה לדבר, התחיל לקום, את משקרת, את התחיל לדבר, לחרף אותה, לגדף אותה. הוא התחיל לדבר, והיא צועקת עליו. אמרתי לו, יש לכם, אז היו להם ארבעה ילדים, יש לכם ארבעה ילדים, ככה אתם מדברים לפניי, מה קורה בבית? שומו שמיים. פתאום עלה לי רעיון, אולי זה קניתי מהרב ציודה. אמרתי לו, לבעל, תגיד לי, אתה חשבת פעם איזה מחשבה טובה על אשתך? אני? הפעם הוא לא חשב עליה טוב. את חשבת על בעלך איזושהי מחשבה טובה? הייתה עמומה. הפעם לא חושבים אחד על השני טוב, רק חושבים רע. אז זה היום שישי, אמרתי להם, תראו, יש לי בקשה אליכם. תחשבו, רק מחשבה אחת טובה, אחת נקרא לרעהו. ביום ראשון מרים אליי הבעל את הטלפון, אומר לי, דוב, אל תשאל איזה שבת הייתה לנו. שרנו, שמחנו. זה מה שאומר הנביא, אל תחשבו רע איש על רעהו. רק לחשוב טוב. זאת היא אהבת חינם. יש אולי סיבות לחשוב ככה או אחרת, אבל אהבת חינם היא אותה אהבה שבה אתה למרות הכל אתה אוהב, ואתה חושב, מי שאוהב חושב טוב על השני. כן. כאן מתגלה אהבת האמת והשלום. יכולות להיות מחלוקות גדולות במידות, בלימוד, במעשה, אולם על גבי זה קיימת האהבה המקיפה את כל בני ישראל, ויוצא מן הכלל. אהבת הנצח של השם לישראל ושל ישראל להשם צריכה להיות בייחוד בימים אלו של שיבת ישראל לארצו. הרב היה, הרב ציודה זכר צדיק לברכה, היה אדם כללי. הוא למד אותנו איך לאהוב איש את רעהו למרות החסרונות של כל אחד ואחד. אבל זה דבר שצריך לאפיין את הדור שלנו, דור קיבוץ גלויות, שאנשים באים מקצוות תבל. אני רוצה לחזור על אהבת הנצח של השם מישראל ושל ישראל להשם צריכה להיות בייחוד בימים אלו של שיבת ישראל לארצו. אהבה זו הכרחית היא לנו בזמן הזה. זה היה לפני למעלה מ-40 שנה, אני אומר, בזמן, בוודאי, בוודאי. זה לא רק בתוך המשפחה, אלא בתוך עם ישראל, אהבת חינם. וקיומה תלוי בנו, קיומה של האהבה הזאת היא תלויה בנו. אנחנו צריכים לרצות בה, לעשות אותה, לפעול בה. ומי זה בנו, כאן הוא מדגיש, דווקא אלה שעוסקים בתורה, שהיא מקור אהבת האמת, להם צריכה להיות אהבת חינם. הידיעה כי אנו נושאים בעול עם חברינו, מיעוט בזלזול, לא לזלזל בזולת, וריבוי הכבוד מתוך אווירה של התחברות נשמות במחברות הקודש, מביאה לאהבת האמת והשלום, ומתוך זה להנחלת עם השם בארצו. אהבת, אהבת, אהבת חינם. הייתי אומר, זה צו השעה. מישהי בא אליי דווקא לפני שבוע ברעיון עם אישה שעסקה הרבה שנים בחינוך, ועכשיו יצא קצת לפנסיה, אבל יש לה איזה רעיון, ללמד אהבת חינם. חבל, לא הבאתי את התוכנית שלה, תוכנית מעשית. איך ללוות, איך מגיעים לאהבת חינם? אבל היא נתנה לי תוכנית בתור מחנכת, שזו משימה אפשרית, שרוצה לעשות פיילוט, מה שנקרא ניסיונות, במכינה קדם צבאית ובבית ספר תיכון, איך להביא את הילדים, את הנערים, את הבחורים האלה, להביא אותם לידי אהבת חינם. הודדתי אותה, חיזקתי אותה. זה המשך הדברים של, של הרב סיודה כאן. כמה אנחנו זקוקים היום לאהבת חינם. אברהם אבינו. מה שמאפיין את אברהם אבינו, שהוא היה, באמת הייתה לו מידת החסד, חסד לאברהם. היה אוהב את הבריות. יסודו של אברהם אבינו, הסבא שלנו, היסודות האלה של אהבת הבריות ואהבת חינם, זה מתחיל מהשורשים, מתחיל מאברהם אבינו. יסודו של אברהם אבינו אוהב את המקום, אוהב את הבריות, זה אברהם אבינו. מי שבאמת אוהב את הבורא, אוהב מתוך כך את הבריות של הבורא. יש מדרגות באהבת הבריות. יש אהבות קטנות וגדולות, יש מדרגות מדרגות באהבות. ואצל אברהם אבינו אנו פוגשים ענקיות של אהבה שנמשכת מענקיות דבקותו בשם. אברהם אבינו, אברהם אוהבי, אהבה זה דבקות, הייתה לו אהבה לבורא. ומילא יש לו אהבה לבריאות, את הנפש אשר עשו בכורה. מילא, אם אני טועה, הרמב״ם בהלכות בספר המצוות שלו, יש מצווה לאהוב את האלוקים. הוא מביא שם, לומדים את זה מאברהם אבינו, אבל מי שאוהב את אלוקים באמת, הוא מקרב את בריאותיו של הבורא אל הבורא. ולומדים את זה מאברהם אבינו, את הנפש אשר עשו בכורה. במשנה אבות יש הגדרה, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. הראשון, עין טובה. מה זה עין טובה? עין יפה, אהבה, בסימפתיה אל הבריות, אל שמיים וארץ. שמיים וארץ מקיף את הכל. אל שמיים וארץ, אל כל הבריאה כולה. לעומת זה אומר, יש סוג אנשים כאלה שאין להם יחס טוב לנבראים, אלא פסימיות. הם חושבים מחשבות רעות וחס ושלום. הם ברוגז עם ריבונו של עולם. האנשים הפסימיסטיים הם ברוגז עם ריבונו של עולם. יש להם ביקורת עליו, ולא רק עליו, על כל אחד יש להם ביקורת, ביקורת, ביקורת. פסימיסטים. מתוך כך הם ברוגז עם הבריאות. אנחנו צריכים ללכת בדרכו של אברהם אבינו, עין טובה, לסמפת את הבריאות, לאהוב אותם, ללמד עליהם זכות. אז זה לגבי אהבת חינם, הוא מעריך כאן, אני לא רוצה מקוצר הזמן להעריך, אבל נעבור לנושא השני, הוא מקרבן לתורה. הרב ציודה היה מקרב לתורה בכל אחד. מי לא היה בביתו, הייתי אומר. אנשים מאוד רחוקים, אנשים, אפילו אנשים מהרחוב, היה מקרב אותם, כל אחד ואחד. והיה לו הבנה חודרת לנפש האדם. היה רואה את האדם, היה מכיר את האישיות שלו, את הצרכים שלו, את המשאלות שלו, כאילו האדם חשוף לפניו, לפני שהוא היה פותח את הפה, כבר היה מבין מה הוא רוצה. סיפר לי פעם הרב חיים שטיינר, שליטה, שהביא איזה קרוב משפחה שלו, שהוא טייס בחיל האוויר, היה והוא הביא אותו לרב ציודה. והרב ציודה לא דיבר איתו כמעט, אבל החזיק לו את היד. אחר כך הם יצאו והלכו, ולא הרפה, מידו לא הרפתה מידו. אחר כך הרב שאל הרב ציודה, חיים, שאל את הקרוב משפחה שלו, נו, איך היה הפגישה? הוא לא דיבר איתו כמעט. איזה חום. הייתה לי חוויה יוצאת מגן רגיל, עבר בין, דרך היד שלו אליי, הייתה לי חוויה מיוחדת במינה. הייתה לו, הדרך שלו לקרב החוקים הייתה באמת, קודם כל, את כולם, אבל כל אחד באופן אינדיבידואלי, אני מוכרח לומר, גם אני זכיתי באיזה מידה להתקרב אליו. אולי סיפור אחד או שניים בעניין הזה. אני בתחילת דרכי הייתי, נאמר, בחור צבר ישראלי, לא ידעתי מה זה רב ומה זה, מה זה אישיות ומורמת מעם, כבוד, לא ידעתי. בתחילה, פגישה הראשונה, נראה לי כיהודי, הפגישות הראשונה, כיהודי, יהודי מבוגר, יהודי, והוא ביקש שאני אתארח אצלו בביתו כמה שבועות, הייתי אצלו בביתו. והיינו ויכוחים איתו, דברים כאלה ואחרים, היום אני חושב, היעשתי בכלל, אני זוכר שישבנו ביחד ואכלנו ארוחת בוקר, ודיברנו, אני אז בשעתו למדתי לשון הרע, הלכות לשון הרע, ובהלכות לשון הרע כתוב, שאסור לדבר על אף אחד, אף אחד מישראל. ובאותו זמן, באותה תקופה שאני באתי, היו הפגנות של חרדים נגד חילול שבת וכל הדברים האלה. ורב ציודה גם הוא כמובן חרה לו מאוד על חילול שבת, אבל הוא אמר, צריך להיזהר שלא יהיה חילול השם וכל הדברים האלה. ודיבר קצת שצריך להיזהר בדברים האלה. ואני אמרתי לו לרב, פתאום אמרתי לו, הרב, איך אתה מדבר ככה על האנשים האלה, על החרדים? אסור לדבר על אף יהודי. אז הוא אמר, אתה צודק. כתוב בחפץ חיים, אסור לדבר. אז מה, הוא אומר לי, מה לעשות? אמרתי לו, אתה יודע מה? אני אלך, אז הייתי גר שם באזור הזה, אני אלך ואני אדבר איתם שלא יזרקו אבנים ולא יהיו הפגנות ולא יהיה כל ה... הייתי תמים כזה, גם היום באיזה מידה תמים. הלכתי אל ה... היה בשבת, ואז, אני יודע, לפני מלחמת ששת הימים, הייתה שכונת מוסרר, הייתה סמוכה למאה שערים. והילדים של מוסרר היו משחקים, היה שם מגרש רגל, הם משחקים כדורגל בשבת. אני בא לאזור הזה, ואני רואה פתאום קבוצה של ילדים חרדים, מה שנקרא, עם הרימות של אבנים, והילדים במוסרר, והם ככה מתכוננים לזרוק... אני בתמימותי אמרתי לילדים, ילדים, זה מוקסה, אבנים בשבת זה מוקסה, אסור לזרוק. וכמובן, אל תחשבו שילדים במוסרר היו... והתחילו שם מתח כזה של אבני, אלה על אלה, ומאוד צער לי, מאוד היה קיים לי. אז הוא ככה ביצור אמר, אתה יודע מה? דרכו של הציון, אתה רוצה? לך להתמודד עם הבעיה הזאת, שלח אותי לאותו מקום. הוא התייחס אליי כאילו אני חבר שלו, ובזה הוא בעצם קירב אותי, לא שהוא היה יכול לדחות אותי ככה, ואדרבה, קיבל את דבריי, הדריך אותי, הסביר בדרך המיוחדת והמעשית שלו. בכל זאת, הוא כותב כאן מאמר לגבי הדתיים וחילוניים. הוא היה מתנגד מאוד לביטוי חילוני, כי הוא מזכירים לו חילוני, הוא אומר, חילוני זה לא מושג יהודי. אצל הנוצרים יש מה שנקרא קדושים, הכומרים, במרכאות כמובן, והנזירים וכו', והעמך הם כאילו חילוניים. ועם ישראל, עמך ישראל, כולם צדיקים, כולם קדושים. במושג חילוני, יש לא דתי, אבל לא מושג של חילוניות. בכל זאת, מישהו ראיין אותו, עיתונאי ראיין אותו, אחרי מלחמת ששת הימים, על נושא דתיים וחילוניים. ואני ברשותכם רוצה לקרוא כאן את הדברים. שאלה, בזמן שחרור ירושלים והכותל, היה לפחות רגע אחד שבו המושגים דתיים, חילוניים ולאומיים נטשטשו, וכולנו היינו סתם יהודים. אתם צעירים, עוד לא זכיתי אלה. אבל בששוחרר הכותל היה מצב של אופוריה. כל המחיצות נשברו. דתיים, לא דתיים, כאלה ואחרים. עם ישראל אחד. הייתה התעלות, כל העם התעלה. איך אתה מסביר, שואל העיתונאי, את הרב, איך אתה מסביר זאת, כבוד הרב, שכל המחיצות כאן נשברו פתאום ברגע הזה של שחרור הכותל? תשובה, כל החלוקה הזו בין דתיים חילוניים ולאומיים אינה שייכת לשורש, היא רק פרי של אי הבנה ומבוכות בעניין אמונה ומצוות. המבוכות הללו צריכות להתברר, אבל מה שכבר התברר בימים אלו, ימים של שחרור הכותל, שיש בכל יהודי חיוניות כלל ישראלית פנימית. בשעות גדולות, בשעות של לפני ולפני, כמו במה שחרור הכותל, עולה ממעמקים ומתגלה כל העומק הגדול והפנימי שבנשמת האדם. יש מי שקורא לזה תת-הכרה. יהיה כך. אנו מעדיפים לקרוא לזה בשפת חכמינו האור הגנוז שבנשמה. כל יהודי יש לו אור גנוז, צריך רק לגלות אותו. באור זה יש לא רק בהירות, אלא גם שפע גדול שמתגלה בהבנה, בשכל ובדמיון של האדם, וניכר אפילו בפניו. אדם בעל אור הגנוז, על פרשת השבוע, קרן אור פניו. האור הגנוז זה מתגלה ברגעים גדולים. האור הזה הולך ומתגלה. בשעות כאלו רואים אנו כמה כל המושגים של דתי וחילוני אינם שטחיים. זה מושג שטחי, מחיצות מלאכותיות. אבל כאשר האור בפנימי, הפנימי בא ממעמקי ההוויה ופורץ תחומים, גדרות וגבולות וסדרים חיצוניים שבני אדם קבעו, אז כל ההגדרות השטחיות נופלות, הכל נופל. וכשבני אדם מגלים, ולו לרגע אחד, כוחות שהיו בתוכם במעמקים, בלי שידעו על כך, הכל גנוז בתוכן, אני זוכר להזכח את באמת את הרגעים האלה, את היום הזה, ומה ששחררו את הכותל, אני זכיתי כאן להילחם בירושלים, ואני זוכר את הרגע שבשרנו שהכותל הר הבית בידינו, מות הגור זיכרונה לברכה, עליו השלום. אז היינו חיילים מיחידות שונות, היינו שם קבוצה גדולה של חיילים, אנשים שונים, כאלה, כולם בחו מהתרגשות, ולא משנה מאיפה באת, ורקדו ושמחו ודמעות, נגע, כמו שהרב אומר כאן, גילה את הנשמה, את הפנים פנימיות של כל אחד ואחד. כוחות שהיו מתוכם במעמקים בלי שידעו על כך, כך הם מגלים אז, אם במאומם, אם בפה מלא, שיש גם מעליהם מי שמכוון הדברים ומסבב סיבות ומגלים את יד השם. ברגעים האלה מגלים שמשגח לכולם, הקדוש ברוך הוא משגח על כולנו, ואנחנו כולנו שייכים אליו. כל העניין של אי אמונה בא רק כשמסתכלים בדברים בחלקיותם, בפרטיותיהם. כל הסיבוכים ואי ההבנות בכלל ובענייני אמונה בפרט קורים כאשר מסתכלים על השלם חתיכות חתיכות. המבט היהודי הוא מבט מערכתי, מבט כולל, כי זה כל האדם, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה כולה. ומתוך כך מסתכלים על הפרטים, כל האומה כולה, כל האנושות כולה, מתוך כך מסתכלים על הפרטים. אבל אם זה ההפוך, אם אנחנו מתחילים מהפרטים, מכאן מתחילים כל הסיבוכים וכל הבעיות, כלל ופרט וכלל, ככה צריך להסתכל על ההוויה, על המציאות. אם ירגיש כל אחד מאיתנו בשעות אלו, ששחרור ירושלים, ומקום מקדשנו שייכות עמוקה לכלל ישראל, ונתשתשו התחומים, זה משום שככל שהדבר יותר גדול, הוא יותר כללי. כמה שהדבר יותר גדול, זה היה רגע גדול שחרור הכותל. 2000 שנה שחרור הר הבית. ציפינו לרגע הזה. כל עם ישראל התעלה באותו רגע. לא רק בארץ, גם בעולם כולו. היה רגע שכולם התעלו וכל המחיצות נפלו, ומתוך כך יותר אמיתי, גם זה רגע יותר אמיתי. מביא כאן דברי תורה בעניין הזה. בגמרא אמרו אין תחומין למעלה מעשרה, לגבי עניין של שבת, רשויות של שבת. כלומר כשאדם עובר את תחום העשרה, תחום המספרים הקטנים, תחום הקטנות, למעלה מזה, אל תחום הגדלות, אין תחומים, אנחנו באין סוף. יש רגעים כאלה שעולים מעל, מעל הקטנות הזו. גם בזמן אין תחומים. אדם צריך לחבר את העבר, את ההווה ואת העתיד. והרגע הזה של הכותל, איך אמר אותו צנחן, כל ההיסטוריה על הכתפיים שלי. פתאום הוא מרגיש את מחובר לכל הדורות כולם. אבל לא רק לדורות שהיו, צריך גם לדורות שיהיו בעזרת השם. זה מעל הזמן, אנחנו תמיד מסתכלים על העכשוויות, מה קורה? אבל הגדלות היא לחבר את כל הזמנים, לחבר את העבר, דרך ההווה אל העתיד. כשאנו חיים, חיים, חיים בימים האלה את גדלות השעה, אנו נפגשים בשנים הקדמוניות של עמנו. נגיע לכותל, לחוש את האבנים האלה, שלפני 2000 שנה כאן היה בית מקדשנו, ופתאום התחברת אל כל האלפי שנים האלה. בכל שאדם שייך לעומקם של דברים, ולא המציאות האישית האגואיסטית שלו, חושב רק על עצמו ורק על הפרטיות שלו, ורק על... במילא הוא מתעלם מעל הכל. יותר הוא מרגיש שייכות פנימית לכלל ישראל, ומתוך כך להיסטוריה של כל הדורות, ומתוך כך גם לסדרי הדורות וחוקותיהם, ומתוך כך למסדר סדרי הדורות, קורא הדורות מראש. זה מקור ההרגשה של אמונה שעברה בלב כולנו, אומר לעיתונאי הרב סיודה, שהוא באמת בא לכותל, היה מהראשונים שבא לכותל, היה לו תלמיד, שני תלמידים שהם היו מפקדים של הצנחנים, ששחררו שם את המקום, אז הם ידעו את הקשר שלו העמוק לכותל המערבי, להר הבית, לירושלים. אז תוך כדי הקרבות, ממש עם סיום הקרבות, הם באו אליו הביתה ולקחו גם את הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הביאו אותם עם ג'יפ לכותל, ואז הרב סיודה עמד שם, ואז הוא אמר בקול תקיף, גם לי, הוא קלט ברדיו הדבר הזה, הוא אמר בקול תקיף, באנו הביתה, ומכאן לא יזיזו אותנו יותר. באנו הביתה, כולנו הבנו, באנו הביתה. אבל אז לא הבנו לפני, מתי זה היה?
67.
67, כן, שני עשרות שנים. לא הבנו, מה זה, לא יזיזו אותנו, עכשיו באנו כבר, אתה אומר, לא יזיזו אותנו יותר. הרב סיודה היה מאוד קשוב למצב הלאומי שלנו. מאוד אוהב, מאוד כואב. מי שאוהב הוא גם כואב. אבל הייתה לו עין כל כך חודרת אל המציאות. והוא כבר אז, כשעמד שם בכותל, הוא אמר, לא יזיזו אותנו מכאן יותר. הוא כבר ראה את כל המהלך שיבוא בעקבות שחרור ירושלים ויש איזה קשיים יהיו בדרך, וכמה אומות העולם לא ישלימו עם הרעיון הזה ששחררנו את ירושלים ואת הכותל ואת הר הבית וכל זה. אז הוא לא יזיזו אותנו יותר. לא רק זה, הוא גם פעל, הוא לא רק שהוא היה נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. הוא באמת אמר לתלמידיו, אחרי מלחמת ששת הימים, לטובי התלמידים, הוא אמר להם, רבותיי, עכשיו צריך מסירות נפש על ארץ ישראל. אם אנחנו לא ניישב את ישע, זה יהיה שם חלל ריק. אז יהיה לנו קשיים. חוץ מעל ומעבר שזה מצווה, בבית הרמב"ן הידוע, שמצווה ליישב כל מקום ומקום בארץ ישראל. ואכן תלמידה, תלמידי תלמידה, עוד שרק התחילה, רק שחררנו את המקום, כבר הלכו ליישב, וברוך השם, היום הארץ הזאת יש כבר למעלה מרבע מיליון יהודים, וכל זה בזכות אמונתו ומעשיו ופעילותו ליישוב ארץ ישראל. וזה עוד דבר לציין, הוא היום יש לנו, ברוך השם, בעם ישראל, עם ישראל הוא מרכז התורה בעולם, ארץ ישראל, מדינת ישראל, מכל הבחינות. יש כאן באמת עולם תורני ענק. אני זוכר כשאני באתי לישיבה, היו כל מיני תלמידים, לא היו. היום יש מאות, הייתי אומר, מאות מוסדות חינוך. ישיבות, תלמודי תורה, ישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר, אולפנות, מכללות, מה לא? דבר מובן מאליו. מי הייתי אומר, מי קריית שמונה ועד אילת. פשוטו כמשמעו. אבל צריך לדעת שכל המפעל האדיר הזה של תורת ארץ ישראל, של הגדלת, הרמת קרן התורה בכלל בארץ ישראל, זה הרבה מאוד בזכותו של הרב ציוד הזה, חצי נכנס. שהוא חינך את תלמידיו ללכת, לחנך, ללמד, לפתוח מוסדות, לקרב, וגם מכון מאיר, שאנחנו נמצאים בו כרגע, בלי ברכתו של הרב ציוד, לא היינו ישוב. ברכתו ועידודו. אשרינו מה טוב חלקנו שנשמה כזאת גדולה וטובה הייתה בתוכנו. ברוך השם אומרים שרק אחרי 40 שנה שפטירתו של הרב מתחילים להבין למה הוא התכוון. אבל לפעמים גם לפני זה אפשר להבין למה הוא התכוון. 29 שנים מאז שהוא נפטר בתשמ"ב, והיום רואים ממש בחוש את כל מה שהוא התכוון בלימודיו, בהדרכתו, בהכוונתו של כלל ישראל, של פרט ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו. יהי זכרו ברוך.